השינוי. אלא בכלל התודעה של החטא איך נוצרת. הרי אם באמת אני עכשיו חושב איך בנוי תהליך תשובה. כרגע אני החלטתי שמה שעשיתי הוא לא בסדר, ולכן אני בנוי לא בסדר, ואני מחליט להיבנות יותר בסדר. אבל אם אני מחליט שאני בנוי לא בסדר, אז אני כבר בנוי בסדר. כי הרי אם אני החלטתי שדבר כזה הוא לא בסדר, סימן שהשקפותיי כבר טובות. אני כבר מתוקן, אז מה הבעיה? ומה לפשח? זאת אומרת, ואם אני מקולקל, אז אין מה לדבר. זה תהליך שאי אפשר לעשות אותו, ודאי לא באיזו צורה יזומה. זאת אומרת, התהליך התשובה הרי אמור להיות משהו יזום, הוא אפילו תחום, אתם יודעים, לעשרה ימי תשובה כאלה. זאת אומרת, אני צריך לשבת, להחליט, לבצע תהליך. זאת אומרת, לשבת, להחליט, אם אני באמת מאמין שזה נכון, אז אני כבר בעל תשובה, אני גמרתי. אז מה? אבל אנחנו הרי יודעים שלא גמרתי.
טווח ארוך
טווח
עכשיו. מה? שוב, הדוגמה שהרב נתן, של אולי קצר טווח וארוך טווח, ההבדל נגיד...
עדיין, מה אני באמת רוצה?
אוכל בריא לאוכל... נניח שאוכל בריא ואוכל טעים סותר, ואנחנו מכירים את הדילמה.
נו, אבל זה עדיין השלכות. השאלה היא, מה אצלי פגום כרגע, שבגללו הארוך טווח נדחה מפני הקצר טווח? משהו אצלי במערכת הפנימית כנראה לא בסדר. השאלה היא מה אני עושה איתו.
הערכים שלנו לא.
יש פה נקודת הנחה שבן אדם תמיד עובד רק לפי הערכים שלו. בן אדם הוא לא כזה, מושלם.
אלא?
כבר עובד כמי לא בגלל הערכים שלו.
אלא בגלל מה? מה?
אתה יכול להגיד שיש לו...
הנוחות הרגעית היא הערך שלו, זה לא משנה. אז הערך של הנוחות הרגעית עובר על הערך המוסרי.
יש לו ערכים סותרים.
אבל מה זה להתמודד? אבל זה באמת נמצא אצלו מעל הרי סולם הערכים הוא גם חלק מהמבנה של מערכת הערכים הבסיסית. מי יותר חשוב ממי? אז אם נכשלתי, סימן שהנוחיות הבסיסית גוברת על הערך של המוסר, הערך האורך הטווח.
יש משהו בסיסי פה, שוב פעם, זה כל העניין של הזמן פה לא נכנס. אני איך נקח את הדוגמה של אוכל בריא. בן אדם יש לו ערך שהוא אוכל רק אוכל בריא, הוא לא אוכל עוגות. בסדר? הוא באמת לא אוכל עוגות. ומדי פעם הוא חוטה, לא עומד. כן, ויצרו, ואוכל עוגה. וביום למחרת, באותה סיטואציה, הוא שוב פעם לא אוכל, ועוד פעם לא אוכל, ועוד פעם באיזשהו שלב. עכשיו, מה הערך שלו באמת? איזה ערך גובר את זה?
אני אגיד לך איזה ערך גובר את זה.
ערך גובר
את זה. זה פעם, הערך של ההנאה.
לא, הערך של ההנאה, הרי יש לו רמות שונות, אבל איזה הנאה? בשביל הנאה ברמה כזאת, אני זורק את הכל לפח. בשביל הנאה ברמה כזאת, לא. אז עכשיו תלוי כמה הנאה יש לי באותו רגע מלאכול את העוגה הזאת. היום אני נורא רעב, בא לי מאוד לאכול עוגה טעימה, אז זאת הנאה גדולה. הנאה גדולה במערכת הערכים שגוברת על...
זה לא סיטואציה, אותה סיטואציה באמת.
בדיוק. זה רמות שונות של הנאה, והאמת היא שבבסיס ערך ההנאה גובר. רק מה? רק צריך הנאה רבה, בשביל שזה יהיה שווה לי לדחות את הארוך טווח. והנאה רבה, לא תמיד יש. לפעמים אני נורא רוצה את העוגה הזאת, ולפעמים פחות. אז כשזה פחות, אז אני מתגבר.
חלק מהאימון שלך פה, אז זה אומר, מה הרמה שבה אני מפעיל את הערך? אני יודע שאני רוצה להתגבר על הרצון הזה.
לא, אבל אני... מה זה אני...
זה תמיד, אם יש לך ערך אחד בלבד, אז בעולם שלך הוא מאוד
מונחומטי. כן, זה בדרך כלל לא קורה.
הוא לא כזה, אז יש לך תמיד...
אבל לא, אני חושב שזה לא משנה. גם מערכת של 10 ערכים, שיש ביניהם איזשהו דירוג, שהוא חלק מסולם הערכים. הערכים תמיד אמורים להיות מסודרים על סולם איכשהו, אחרת אנחנו בקונפליקטים בלתי אפשריים.
לא, יש סיטואציות של
התנגשות. בסדר, אז לפעמים אני לא יודע אולי, או לא החלטתי, או שהם כן באותה רמה, ואז אני בדילמה שאני לא יודע לפתור אותה. אבל יש איזשהו סולם שבו אני מאמין, לפעמים סולם שהם שווים, לא משנה כרגע, ויש איזושהי היררכיה בין הערכים, מבחינתי חלק ממערכת הערכים הבסיסית. חושב מוסרי, כן?
אבל בן אדם לא
כזה. אוקיי, אז מה לא? זו השאלה, על זה אנחנו מדברים. אבל האינסטינקטים, אז תשובה זה אינסטינקט?
לא.
על זה, זה פסגת העבודה האנושית.
לא, האינסטינקט הוא מה, אני מתגבר עליו, זה האינסטינקט. יש אינסטינקט, למשל, הנהג...
אבל למה אתה לא גובר על האינסטינקט לפני שעשית תשובה? כי הערך של להיענות...
אתה מספיק חזק, לא הרמת את הערך. לערך מספיק חזק שמנצח את האינסטינקט. אתה על האינסטינקט לא שווה.
בוא אני אנסח את זה.
זה נולד איתו.
בוא אני אנסח את זה אחרת.
נניח שמישהו נולד
איתו. בגלל שהערך של האינסטינקט גבר על הערך הארוך הטווח.
אינסטינקט זה לא ערך. אינסטינקט זה אוטומט.
לא, זה כמו הנאה. האינסטינקט שהוא מתעורר זה אוטומט. אבל להיענות להנאה זה ערך. נו, ולמה נכנעת?
האינסטינקט דוחף לבד, האינסטינקט דוחף לבד.
אבל האינסטינקט הוא מבחוץ.
האינסטינקט דוחף לבד.
האינסטינקט הוא מבחוץ. אני שואל, אבל למה אני התנהשתי? לא משנה איפה הוא ממוקר.
הערכים במאבק עם העצלות.
גם זה דיברנו פעם. זה לא אני. זה איזושהי סביבה שפועלת עליי. אינסטינקטים, דחפים, כאלה ואחרי. עכשיו השאלה, מה אני עושה איתה? אני החלטתי לא להילחם, נכון?
סליחה?
החלטתי לא להילחם באינסטינקט הזה. ההחלטה הזאת היא החלטה שלי, לא של האינסטינקט. למה החלטתי את זה? כי הערך, יש לי בעיה ערכית. מה זה לא הצלחתי? אם לא הצלחת, אתה אנוס. אתה אנוס, זה לא חטא.
למה? אין לו יכול, יש רק לא רוצה.
אז לא הצלחתי, לא רציתי. בדיוק זה הנקודה. לא רצית, אז יש בך פגם. אז זה לא רק האינסטינקט. אז יש פגם בערכים. תמיד הבחירה שלך היא תמיד תוצאה של שיקול דעת שלך. האינסטינקט הוא רק אחד הנתונים שבו אתה מתחשב. מידת ההנאה היא אחד הנתונים, זה הכל נתונים שלא בשליטתי, או לא בשליטתי הישירה לפחות. השאלה אבל מה אני עושה עם דחף נורא חזק לאכול משהו שאני לא צריך לאכול אותו? האם אני מחליט להילחם או שאני מחליט לוותר? ההחלטה הזאת היא לא תוצאה של האינסטינקט. ההחלטה הזאת היא תוצאה של מערכת הערכים. אז מה שתפוך במערכת הערכים? אבל ההחלטה הזאת היא תוצאה של מערכת הערכים. אז שוב חוזרת השאלה, איך אני משנה את מערכת הערכים הזאת של ההיענות לאינסטינקט?
אבל גם זה יש...
תרגל אותה.
לא, אני אומר לוגי. לא איך אני עושה את זה...
זה לא משנה, זה לא משהו מהותי. זה משהו בעבודה, זה לא משהו...
אבל יש לזה ערך, זה ערך ככל ערך אחר. כמו שאני מאמין בציונות או במהנתנות או...
זה לא ערך נלמד, זה לא ערך נלמד.
מה?
זה ערך נלמד, הוא לא בא בן
אדם. הכל יכול להיות שהוא נלמד, אני לא... לא, לא, האינסטינקט, אני לא מדבר על האינסטינקט, אני מדבר על ההיענות לאינסטינקט. זה משהו אחר לגמרי.
לא צריך
לחשוב
במקום
הוא
גורש
להסביר. היענות לאינסטינקט
היא לא
דורשת
שום אנרגיה, היא רק
דורשת
הרפיה.
הרפיה, אבל זאת החלטה לא להילחם.
לא, לא.
למה החלטת לא להילחם?
לא להילחם מספיק חזק.
כן, למה?
זה גורם
סבל. בסדר, אבל למה החלטת שאתה לא רוצה את הסבל הזה?
לא יכולת.
לא יכולת? לא יכולת זה אנוס. לא, לא יכולת, לא רצית. לא רצית, אז משהו במערכת הערכית שלך פגור. לא תמלט מזה. זאת אומרת, האינסטינקט הוא תמיד רק הגורם, בסופו של דבר זאת החלטה שלך. מה אתה רוצה עם האינסטינקט?
יש עוד מימדים נוספים. כך נושא בן אדם, את המצב הנפשי שלו. אותו בן אדם מתחשק לו בדיוק באותה מידה, אני אתה עובד. אז היום הוא מצב נפשי יותר ירוד, ויום אחר הוא נפשי יותר טוב. פה הוא נכנע, פה הוא לא נכנע. אז אפשר להגיד, זה שני בני אדם? פה בן אדם א', פה בן אדם ב'. איך מתאבל?
לא, לא חייב לשני בני אדם. זה שני מצבים שונים, שזה בסך הכל מקביל למה שאמרתי קודם בתור רמת הנאה. כשבמצב נפשי ירוד, אז רמת ההנאה היא כאילו מהאוגן, דה פקטו יותר גבוהה. זאת אומרת, לכן הוא פחות יכול להתמודד עם זה, נקרא לזה רמת הנאה גבוהה יותר, לצורך החשבון.
לא, רמת הנאה.
לא, רמת ההנאה, רמת המצב הנפשי שלו ירוד, זה אומר שהוא יותר יאכל את העוגה ולא יילחם. אז דה פקטו מבחינתי זה שרמת ההנאה מהעוגה גבוהה. ולכן הוא לא יכול להתמודד, הרי זה שקול לגמרי. אז עדיין בסופו של דבר, זה מצב נפשי ירוד, למה אתה לא נלחם? הרי התשובה זה לא להגיע לו למצב נפשי ירוד. התשובה זה להיות באותו מצב נפשי ירוד ולא להיקשב. למה? אז מה כן השתנה? לא המצב הנפשי, הערכים שלך השתנו. תמיד בסופו של דבר זה משהו בערכים שלך, תמיד. כל הנתונים שמסביב זה נתונים שאתה צריך לקחת אותם בחשבון. בסוף אתה צריך להחליט מה אתה עושה עם כל הנתונים האלה.
אתה יכול לקחת את אותו אדם, וזה מצב נפשי ירוד, ואולי אתה הוגעת את זה, במצב הנפשי ירוד הוא לא יוכל את הכביסרי והעוגה חלבית, ואז זה ייתן את כוח לא לאכול אותה. הרבה יותר עוד שאולי העובדה שזה משמין, או לא יודע.
יכול להיות.
אבל כל הממדים האלה בסופו של דבר הם רק נתונים. מה אני עושה עם כל הנסיבות האלה? זה מה שקובע את המעשה. ואם זה לא קובע, אז זה לא בידי, אז אני אנוס. ממה נפשך? זאת אומרת, אם זה באמת כפוי על הנסיבות הן מעבר לחלון שיש לי שליטה בו, אז אני אנוס. זה לא חטא, אז זה מה שאני עושה תשובה. תשובה זה תמיד באותם מצבים שאני יכול להתמודד איתם. אבל אם אני יכול להתמודד, למה לא התמודדתי? זה שיש אינסטינקטים זה ברור, אלה הנתונים, אני לא מדבר עם זה. בהנחה שיש אינסטינקט, למה לא התמודדתי? משהו בערכים שלי לא טוב. אז זה אומר שאני צריך לשנות משהו מאוד יסודי ברובד הכי תשתיתי שלי. השאלה, איך עושים דבר כזה? איך בכלל אפשר להגדיר דבר כזה? מה זה נקרא? סתם אני שואל את עצמי, בן אדם רוצה לשפר את מידותיו, לעבוד על מידותיו. גם זה כרוך באיזה פרדוקס. זאת אומרת, מה זה נקרא? מי רוצה לשפר את מידותיו? אני רוצה לשנות את עצמי. אומרת, אז מי זה אני? אני זה לפני השינוי, אחרי השינוי, האני זה מה שנשמר לאורך כל התהליך, איך להגדיר דבר כזה? כן, בדיוק, אז אני כבר משהו, כל הדברים האלה כרוכים בבעיה שהיא לא רק שאלה טכנית של איך עושים את זה, ללכת ליועץ שיגיד לי איך עושים את זה הכי טוב. יש פה בעיות לוגיות ברמת ההגדרה של התהליך, איך בכלל דבר כזה אפשר להגדיר אותו, איך אפשר לעשות אותו. יש פה משהו שהוא בלתי נתפס לחלוטין, ותשימו לב, זה הכל בתשובה הגדולה, לא בתשובה הקטנה. התשובה הגדולה זה מהפך נפשי, זה שינוי של מערכת ערכים. התשובה הקטנה זה פרוצדורה, זה קל. זה קל, ולכן יש חסד מיוחד במה? בזה שהקדוש ברוך הוא מוכן לקבל אותה. אבל בתשובה הגדולה החסד זה שבכלל אפשר לעשות דבר כזה. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך בכלל דבר כזה מוגדר? איך יכול להיות עם הכל הרבדים שכולנו מרגישים, כל מה שאמרתם, הכל נכון. אבל כשמנסים לשים את זה על איזשהו מודל שניתן להבנה, נתנה שאי אפשר להדביק לזה שום מודל. וזאת בדיוק הבעיה, יש פה משהו שלא עובד עם הכללים שלנו, לכן אנחנו לא נצליח לבנות מודל. אני לא מכיר מישהו שמצליח לבנות מודל לתהליך של בחירה חופשית. בחירה חופשית היא חופשית בדיוק בגלל זה שאין מודל שמתאר אותה. אין נסיבות שיגידו לך מה יקרה כתוצאה מהבחירה החופשית. אחרת אנחנו דטרמיניסטים. נכון? זאת אומרת, הבחירה במהותה זה משהו שחומק מכל חוק שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. ולכן בתשובה הגדולה, החסד, כמו שאומר רבנו יונה, זה עצם העובדה שחתרו לי מחתרת. לא זה שמקבלים אותי כשיצאתי ממנה. עצם העובדה שבכלל אפשר לעשות תשובה, זה החסד של התשובה הגדולה. בתשובה הקטנה החסד זה שמקבלים אותה. בתשובה הגדולה החסד זה שבכלל אפשר לעשות אותה. שבכלל מוגדר דבר כזה. וזה באמת הדבר שנברא לפני בריאת העולם. כי זה באמת משהו בלתי ניתן להבנה. הדבר השני זה משהו שהוא, אולי לא הייתי עושה אותו, הקדוש ברוך הוא לפני משורת הדין, כן עושה. אין פה משהו שאי אפשר להבין. בסדר, אולי זה חסד מיוחד, הקדוש ברוך הוא גומל איתי חסד מלפני משורת הדין. אבל זה לא משהו שלא ניתן להבנה. אפשר להבין, בסדר, עשיתי פרוצדורה, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לי. אבל את התשובה הגדולה זה דבר שאי אפשר להבין אותו בכלל, זה משהו שאי אפשר להגדיר אותו. זה משהו שהוא פרדוקס כרוך בעקבו.
איך אנחנו חיים
עם הפרדוקס? לא יודע, אבל אני חושב שאני אנסה אולי טיפה להקרות את העוקף. להקרות, כן.
דיברת על זה גם. בפסיכולוגיה בעצם זה שתי השיטות, הביביוריסטית, זאת אומרת שזה...
הביביוריזם זה...
כלפיך, אתה אקיוט אותו דבר, אבל כלפיך אתה לא עושה עבירות. אתה מתרגל לא לעשות עבירות, אתה... יש לך דחף לא נורמלי להיות אובססיבי, אתה מתרגל איך לא להיות אובססיבי. לעומת השיטה הפרוידית, אני חושב, משנו לך את מני האישיות, עד למצב שאתה תבין שזה טוב.
אבל ישנו לך.
הביביוריסטים קוראים, שבאמת לא יכול להיות, אין דבר כזה, אפשר רק לשנות לך את
ההתנהגות. טוב, זה טוב, איזה דבר, הביביוריזם בפשוט הוא רק צורת תיאור שונה של אותו דבר, לא בהכרח הוא אומר שאין. פסיכואנליזה, הוא רק אומר שאני לא מתעסק עם פסיכואנליזה, אני מתעסק עם הסינטקס ולא עם הסמנטיקה. זאת אומרת, אני מתעסק עם הצורה החיצונית ולא עם מה שמוליך אותה, לא עם מה שפועל עליה. לא, פה אני מדבר על שני דברים שונים. שם זה לתאר את אותו דבר בשתי רמות. אני יכול לתאר את הדבר ברמה הטכנית של קורלציות חיצוניות. אם אתה עושה לו ככה, הוא מגיב ככה. אם אתה עושה לו ככה, הוא מגיב ככה. בא פרויד ועושה איזה פסיכואנליזה ואומר, לא, הוא מגיב ככה, כי יש לו התחקות, וזה, טופטם, טאבו, וכל מיני...
הולך לבסיס שלו.
כן, אבל זה לתאר את אותו דבר בשתי רמות. אחד מתאר אותו רק ברמה התנהגותית, ביביוריזם זה בייב, כן, זה להתנהגותית, היחס בין הגורם לבין התוצאה, והשני מנסה למצוא הסברי עומק, אבל זה לתאר את אותו דבר. אני מדבר על שני תהליכים שהם שונים בעצמם, זה לא שתי צורות תיאור לאותו דבר, זה שני תהליכים שונים בעצם. התהליך של התשובה הגדולה הוא תהליך פרדוקסלי, לא תיאור פרדוקסלי לאותו תהליך, זה תהליך שהוא פרדוקסלי, אני לא יודע לתאר אותו בלי פרדוקס.
אז איך בן אדם חי ברמה פילוסופית, איך הוא חי?
ברמה פילוסופית אני לא יודע. אני חושב ש... אני אנסה בכל זאת קצת להקרות את העוקץ של העניין ולהבהיר אולי את ה... את ה... טיפה להבהיר את העניין הזה.
אני
עוד
בן אדם.
הרב מצטער כל הזמן מערכת ערכים שאין ערכים סותרים אחד את השני.
טוב, אם הערכים סותרים אחד את השני אז... לא, ערכים סותרים... צריך להבין, סתירה בין הערכים זה בכלל משהו שלדעתי לא קיים. לא לדעתי, זה כבר כתבו פילוסופים לפניי. כי מה זה סתירה בין הערכים? אני גם רוצה להיות בריא וגם רוצה לאכול שוקולד כי הוא טעים. זה סותר? זה לא סותר, אני באמת רוצה שניהם. מה הבעיה? אין פה שום סתירה. כל השאלה זה רק מי מעל מי. וזה מה שיקבע. מה סולם הערכים? לא מה הערכים שבסולם, זה יכול להיות סותר. אין שום מניעה לוגית שיהיו ערכים סותרים.
למה? אם הערכת... מה
זאת אומרת? אני גם מקבל על עצמי את התורה, ואני גם מקבל על עצמי, כי זה יכול, מקבל על עצמי את הנהנתנות. זה לא סותר כלום. כל השאלה זה מי מעל מי. כשיש סתירה, אז אם אני מקבל שהתורה גוברת, אז סולם הערכים שלי קובע, זה לא ששני הערכים לא יכולים להימצא באותה מערכת. אין מניעה לזה שהערכים סותרים יימצאו באותה מערכת.
לשכנע את האדם.
לשנות את הסולם.
בדיוק.
בסדר גמור, אבל הסולם הוא גם חלק ממערכת הערכים, זה לא משנה כלום. אם הסולם שלי הוא כזה, אז עכשיו אני אשאל אותך, אז איך לשנות את ההיררכיה?
אתה משכנע לשנות את
הסולם. זה אותו דבר.
הסולם הוא לא חד משמעי.
למה?
אצל אחד, אותה רמת העייפות שבגללה הוא מוותר על התפילה בציבור בבוקר, אצל אחד זה רמת העייפות.
לא משנה, אז אצלו זה ככה.
לא.
אצלו זה ככה.
אוקיי, אז זה לא ממש סולם, זה ככה משהו.
למה? גם בעניין נדבך.
שפעם, באנלוגיה של הבריאות, הוא אומר, זה סיכון. אני אוכל היום את השוקולד, מחר אני אעשה ג'וגינג.
אז בסוף יש איזשהו סולם, אולי מסובך, אולי הוא לא בינארי, אלא טרנארי, זאת אומרת שלושה ערכים שיש שקלול בין שלושתם ולא בין שתיים, אבל בסוף יש פה איזשהו סולם שהוא קובע.
אתה עושה משהו.
כן, איזשהו יחס.
לא, כולנו מנסים לאכול את העוגה ולשאיר את השלמה,
בדיוק הנקודה, אבל אנחנו מנסים לעשות את שניהם, כי אנחנו באמת לא רוצים את שני הערכים האלה. אבל כשיש קונפליקט בלתי אפשרי, אנחנו צריך להחליט מי מעל מי.
כמו שלייבוביץ' אמר, אנחנו רוצים גם לאכול צונט עם קישקה בעולם הזה, וגם לביתן עם שור הבר בעולם הבא.
בסדר, נכון. אפילו נצליח אולי.
ואף על פי
כן
יש תשובה.
כן, ואף על פי כן יש תשובה. אז אני רוצה רק באמת על צה המזלג לנסות טיפה להקות את העוקץ, לפתור את זה ממש אני לא יודע אם אני יכול. קצת להקות את העוקץ. בעצם מה הבעיה? נחזור לאותו אחד שעובד שלא לשמה, ונסים לשכנע אותו לעבוד לשמה. יש פה את אותה בעיה לוגית, זו הדוגמה הפשוטה שממחישה את הבעייתיות שיש פה. מה הבעיה בעצם? נציג אותה בצורה של מה נפשך, כן? יש שתי אפשרויות שאף אחת מהן לא הולכת. אפשרות אחת זה שהוא ישונה מבחוץ, אבל אז זה חסר ערך. אם מישהו משנה אותו, זה לא תשובה שהוא עושה. אז פטיש ומברג מצליחים לתקן אותו. זה לא באמת תהליך התשובה, נכון? שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה עבורי. זה לא תהליך של תשובה. אני אמור לעשות את התשובה. זה צד אחד, אז זה לא בא בחשבון. הצד השני, מה? אז מי יעשה את זה? אני עצמי. אבל זה שאני עצמי יעשה את זה, זה גם לא אפשרי. בגלל כל הפרדוקסים שתיארתי קודם. כי אני משנה את עצמי, זה מין משהו, מי זה משתנה, מי זה משנה, מה אחר כך ומה לפני. אז איך העסק הזה עובד? נדמה לי שאם אני מציג את הבעייתיות ככה, אז אולי אפשר להבין את השורש למה ישנה בעייתיות. אני לא יודע אם לפתור, אבל ההבחנה החדה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, היא שורש הבעיה. ברגע שאני מגדיר באופן ברור, אני פה, והקדוש ברוך הוא שם, או הוא או אני, אז נוצרת בעיה. כי אם זה הוא, אז זה חסר ערך. זו לא תשובה שלי, נכון? אם זה אני, זה בלתי אפשרי. אז הדיכוטומיה הזאת ביני לבינו, היא זו שבעצם יוצרת את הבעייתיות הזאת, נכון? אם אני עכשיו אומר, רגע, מי אמר באמת שההבחנה הזאת כל כך חדה? מדברים על ניצוץ אלוקי בכל יהודי, נפש לא קמימה וכו', כל מיני דברים מן הסוג הזה, בקבלה יש תיאורים קצת יותר מפורטים של אותם דברים בסך הכל, שבעצם אומרים שיש איזושהי מטמורפוזה רציפה, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, שאין איזשהו גבול חד שמשם ועלה אני מתחיל, משם ולשם הקדוש ברוך הוא מתחיל. זה לא איזושהי הבחנה חדה. משהו בתוכי הוא כנראה חלק אלוקי. יש משהו בתוכי שהוא גם פנים, גם אני מבפנים, והוא גם חוץ. הוא גם משהו מחוץ, גם משהו מחוץ לי, וגם משהו מתוכי. אני יודע שזה נשמע עמום, גם לי זה נשמע עמום. אבל נדמה לי שפה אולי אפשר להבין איפה יושבת הנחת יסוד שגורמת לכל המבוכה הזאת, לכל הבעייתיות הזאת. וכידוע, כשיש פרדוקס, מנסים לבודד איזושהי הנחת יסוד שאם אני אבטר עליה, הפרדוקס ייעלם. נדמה לי שאם אני אבטר על ההבחנה החדה הזאת בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, הניסוח של המה נפשך לפחות נעלם. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד או אני או הוא לא יכול להיות, אני גם לא יכול להיות, אז אי אפשר לעשות תשובה. יש פה משהו משותף כזה, מין משהו שהגבול בינינו לא מוגדר בצורה חדה, זאת איזושהי פעולה של שנינו ביחד, איזשהו מובן. עד כאן, אני לא יודע להגדיר את זה טוב יותר, אבל זה נדמה לי אולי יכול טיפה להקות את העוקץ. וכאן נבין דבר מאוד מעניין. בכל האבינו מלכנו, שאנחנו אומרים באבינו מלכנו, בכולם הבקשות נראות סבירות, שלח לנו פרנסה, רפואה, תעזור לנו בזה, תעזור לנו שם. יש אבינו מלכנו אחד שמאוד בעייתי. מה זה החזירנו בתשובה שלמה לפניך?
אני
תלוש. תעשה לי את העבודה, אתה יודע מה? תשמור גם שבת בשבילי.
כל בוקר אנחנו רואים, וערב נא השם אלוקנו דברי תורתך בסין.
לא, תעזור לנו שזה יהיה טעים, בסדר, אבל אני אעזור את העבודה, תעזור לי. תפוך את זה למה
שמעים. תן בלבנו כל הדברים שאנחנו אומרים בבוקר, לפני קריאת שמע.
בסדר, תעזור לי, תבנה סביבה שמסייעת לי לעבוד אותך טוב.
ומה זה נתן בלבי?
תן בלבי, תן לי איזשהן תחושות טובות כשאני עושה את רצונך, יהיה לי מאבק יותר קל. אני מבקש לקבל בכל לעזור. מה זה? זירינו בתשובה שלמה לפניך. תעשה לי תשובה בבקשה במקומי. רבי אליעזר בן דורדיא בגמרא שמה אומר, יש שם תיאור מדהים. הוא אומר, שמיים בקשו רחמים עליי, ערים בקשו רחמים עליי, בתשובה של שם השם אמרנו, זה מה שהוא מלמד. מה זה? מה פשר התיאור הזה? ובסוף, אחרי שהוא פונה לכל גרמי השמיים והארץ וכל צבאם, הוא מגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי. מה זה הדילמה הזאת? מה התהליך הזה אומר? כשאתה מתעסק בתשובה הגדולה, זאת הדילמה. מי הסדר? אני לא יכול לעשות את זה. זה משהו שלא יכול להתניע את עצמו. שמיים, הרים, מטאפורות כמובן. מישהו צריך לעשות את זה עבורי, אני לא יכול לעשות את זה. ואז הוא מגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי, וזהו. וזה נגמר, זה מין איזה קליק כזה שמתהפך וזהו. אני לא יודע בדיוק איך אין דבר כזה קורה, אבל זה מה שזה מבטא. הוא פונה לכל מה שמסביב, ואז אומר, אין הדבר תלוי אלא בי. מה זה אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך? אי אפשר לעשות תשובה שלמה, תשובה שלמה. אי אפשר לעשות תשובה שלמה. אי אפשר לעשות את זה. אבינו מלכנו, לא יודע, תעשה משהו, אני לא יכול לעשות. הבקשה הזאת היא חלק מתהליך התשובה עצמו. היא החלק שאני תורם לעניין, ויחד עם הקדוש ברוך הוא כנראה איכשהו משהו פה יכול לזוז. אבל זה, אחרת זה ממש לא מובן. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שהקדוש ברוך הוא ואני איכשהו עובדים ביחד, הסדר לפי א' ב', עובדים ביחד כדי לעשות את העניין הזה. אחרת זה לא הולך.
וזה לא סותר את הבחירה החופשית.
וזה לא סותר, זה בדיוק, להפך. זה מה שמאפשר את הבחירה החופשית. כי בלי זה המושג בחירה חופשית הוא הרי בעצם הבעיה שמה אנחנו מטפלים. מה זה בחירה חופשית? לבחור ערך. איך נוצרים, אנחנו שאלנו איך משנים את מערכת הערכים הבסיסית. איך היא נוצרת? למה איך משנים? איך היא נוצרה בכלל? איך בחרנו אותה? זה יש מאין קדמים. מה, זה סתם החלטה שרירותית? אז זה שטויות, אז זה חסר משמעות. מצד שני, אם יש לזה נימוקים, אז זאת לא בחירה, אז יש לזה סיבות. אז משהו גרם לזה. אותו דבר בדיוק. כל הבעיה שבאתי פעם לעשות זאת בעיית הבחירה, לא שום דבר אחר. זה לא בכדי שהרמב״ם את הדיון שלו על בחירה ממקם בהלכות תשובה. למה לא בהלכות ברכת המזון? גם ברכת המזון. לעשות בחירה חופשית, לברך ברכת המזון, ולא לא לברך ברכת המזון. בכל מצווה יש אלמנט של בחירה, נכון? למה דווקא בתשובה הרמב״ם ממקם את זה? כי בתשובה זה הביטוי הכי מזוקק של הבעייתיות של הבחירה ושל העובדה שבאמת יש לנו אותה. ושהקדוש ברוך הוא יחד איתו, איך שאנחנו מצליחים להטמיע את התהליך הזה. אחרת זה לא... וזה החסד של תשובה. וזה חסד מיוחד. עכשיו תשאלו, אז למה הרשע... אנחנו כבר מחרים לערבית. למה הרשע נמחקים לו הזכויות שהוא עשה? האם זה חסד? חסד אמרנו, לא עושים להרע, רק לטוב. אבל מה זה החסד? החסד הוא שאתה יכול להיות או רשע או צדיק. זה החסד. החלטת להיות רשע, נמחקו לך זכויות. מחיקת החסד המיוחד הוא לא זה שמוחקים את העבר. זה בתשובה הקטנה. החסד המיוחד הוא זה שאתה יכול להיות צדיק או רשע. אם אתה תהיה צדיק, מעיקר הדין ימחק לך הכל. אם אתה תהיה רשע, מעיקר הדין גם ימחק לך הכל. אין שום בעיה, זה לא סותר את מה שאמרנו שם, שזה עיקר הדין. עיקר הדין הוא מה עושים עם התשובה שלך, אבל איך לעשות את זה? האם להחליט להיות צדיק או רשע? זאת מלאכה קשה שבמקדש.